ועכשיו, הקדמה קלה לרעיון הבא. יש לי דיאלוג קרוב ועמוק וחברי עם עמית סגל כבר הרבה שנים, לכן נדמה לי שלשנינו היה חשוב לברר סוג של שערה שהתלקחה אחרי שידור שלו ושידור שלי בשבוע האחרון. יכול להיות שהסיפור הזה, תכף נדבר עליו, הוא בסוף משל על דברים אחרים, בטח הזדמנות לדבר על פוליטיקה ותקשורת ומה שביניהם עם הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12. עמית, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילנה.
יש לנו כמה וכמה עניינים על הפרק, אולי קצת לנקות שולחן אם בא לך. טוב, במה נתחיל? ממשלה, חקיקה, בחירות, קלטות, קורונה, מה שתבחר.
נראה לי פוליטיקה זה הפרק.
אז תשמע, אתה בתוך הלופ הזה כל כך הרבה שעות ביום, כל כך הרבה ימים ברצף. בוא ננסה עמית לדקה להמריא לאיזשהו זום אאוט של הסיטואציה. הכל נראה כל כך דומה, בכל זאת גם אתה מרגיש שהפעם זה ייגמר אחרת?
כן, זה חייב להיגמר אחרת. אבל אני לא יודע אם כך יהיה בסופו של דבר. תראי, שתי הנחות יסוד, שתי תזות, הוכחו בבחירות האלה כנכונות. הוכחה תזה מספר אחת של בנימין נתניהו, שבלי המשותפת אין לגנץ ממשלה. ועל אף כל ההחשות, המספרים הם חזקים מאי פעם. והטענה השנייה שהוכחה היא של גדעון סער, שנתניהו לא יכול להרכיב ממשלה לבד יותר, שהוא לא יכול למצות את הרוב הימני הגדול מאוד שיש בציבור, הרוב לעמדות הימין, כאשר זה מגיע לבנימין נתניהו האיש.
זה אומר שלשניהם אין אופציות, זה אומר שלא לבני גנץ ולא לביבי נתניהו אין אופציות מי יודע כמה, למה בכל זאת אנחנו מרגישים שהפעם זה ייגמר אחרת?
אנחנו מרגישים שהפעם זה ייגמר אחרת, כי אני חושב ששני הצדדים יוצאים מהבחירות באופן מוזר עם תחושה חבולה. בני גנץ יוצא מהבחירות האלה, שאליהן הוא נכנס בתחושה שגם אני הייתי שותף לה, שהוא הולך לרסק את הליכוד והימין, שהמגמה הגדולה של הכרסום בנתניהו על רקע גם החקירות, אבל בעיקר העייפות והכישלון להרכיב ממשלה, תביא לו רוב מספיק גדול, רוב יהודי כמו שהוא קינה אותו, כדי להביא לו חלקים מהבלוק. ונתניהו יוצא חבול כי החיים הם משחק של ציפיות. ועל אף שהוא הצליח להביא 3 מנדטים יותר, 300,000 מצביעים יותר ושלושה מנדטים יותר לגוש, אז בהשוואה למה שהוא קיווה בליל הבחירות, הוא יוצא עם תחושה חמוצה, כמו שאמר מנחם בגין לפרס ורבין, מי יחזיר למר רבין את הנשיקה? מי יחזיר למר נתניהו את נאום הניצחון?
שזה מה שבינינו עמית בדיעבד אנחנו מנסים לספר לעצמנו, שאמרנו ביום שני בלילה הישג, ולא הבנו אולי שלא מדובר בניצחון באמת, ולא מדובר בהכרעה.
נכון.
אבל מעניין אותי, ביום שני האחרון, כמה דקות לפני 10, כשאתה רואה את תוצאות המדגם של מנו גבע, באולפן של חדשות 12, זה הזמן לגילוי נאות, שנינו עובדים בקשת 12, מה הדבר הראשון שעבר לך בראש?
שזה די תואם את מה שאמרו לי שני אנשים שאני מאוד מעריך את דעתם. אחד זה ישראל בחר, האסטרטג של כחול לבן, והשני זה מומו פילבר, יועץ הסקרים. שניהם זיהו כבר לפני כמה שבועות שבעוד בסקרים כחול לבן הובילה, זוכרת, לפני שבועיים כחול לבן הובילה וגוש הימין היה 55, שיש התחזקות משמעותית לליכוד ולימין. עכשיו, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על ליל המדגמים האחרון, ההנחה של כולנו אחרי הרבה שנות טראומה, זה כשתמיד שאתה רואה את המדגמים, תוסיף קצת לימין. כי האורימה, נכון. וזה שיקר, ויש את קולות החיילים שכבר הם לא חיילים, אבל כיוון שבאמת בקולות החיילים כבר יש הרבה קולות נוספים, וכיוון שהדוגמים למדו להתמודד עם השקרים, אולי אפילו יותר מדי, אני חושב שהפעם באמת אולי אתה יודעת איזשהו 20% יותר ביטחון בזה שנתניהו יחסית בקלות יוכל להרכיב ממשלה.
ועכשיו, אתה יודע, איזה צירוף מקרים. שהזכרת את השם ישראל בחר. אני רוצה לשאול אותך שאלה ישירה וגם סקרנית. עמית, אתה חושב שתרמת להישג של נתניהו בבחירות?
אני חושב שאת תרמת לו יותר. ואני אסביר. קודם כל, ב-72 השעות האחרונות של הבחירות, כולם כבר נכנסים למין איזה מערבולת ספינים היסטרית שבה לברנז'ה נראה שקורים המון המון דברים, אבל הם לא כל כך משנים בדעת הקהל. אני אתן דוגמה לא טעונה בשיחה בין שנינו. היו לו בני גנץ רעיונות מצוינים במוצאי שבת. ולבנימין נתניהו היו רעיונות חלשים, הכל ביחס לעצמם. וכולנו היינו בטוחים שזה ישפיע. הגיעו הבחירות, איש לא זכר את זה. אני חושב שאף אחד לא זכר כבר את כל הסלט הקודם של הממד החמישי וההקלטות, ולכן כל ההשפעה של הדברים האלה הייתה מינורית.
אבל זהו, רק כדי שלא נעשה יותר מדי חידון למאזינים שלנו, אז בוא נעשה סדר. אנחנו מדברים בין היתר על קלטת שחשפת ביום חמישי, בדיוק לפני שבוע, זה נראה כמו לפני שנתיים.
נכון.
שבה נשמע ישראל בחר, יועצו הבכיר של בני גנץ, אומר שבני גנץ לא יעז לתקוף באיראן ושזאת סכנה לישראל. חשבת שזה סיפור גדול כי...
כי אני חושב שאם היה יועץ אחר של בנימין נתניהו, שהיה מוקלט שאומר שבנסיבות הנוכחיות, בגלל החקירות, בנימין נתניהו לא פועל לטובת המדינה, זאת הייתה קלטת שהיו עוסקים בשבוע, ואני כמעט משוכנע שאיש בתקשורת המיינסטרים לא היה מתעסק בשאלה האם לצורך הדיון יועצו של בני גנץ השיג את ההקלטה. איך אני יודע? ומה קבוצת הביקורת שלי? כי 48 שעות לאחר מכן, באותו אולפן, התייצבה אילנה דיין והביא הקלטות של נתן אשל שפגעו בנתניהו, הציגו אותו, את נתן אשל כגזען.
שנתן אשל אומר לבן שיחו שהשנאה מאחדת את המחנה שלנו, מדבר על המחנה כמחנה של לא אשכנזים, נכון. אומר שמירי רגב היא בהמה, אבל עושה עבודה נכון. מצוינת.
עכשיו, על פי ההנחה הזאת, על פי ההנחה המקובלת ששמעתי בברנז'ה, ולא בדקתי אותה, את הקלטת הביא יועץ של בני גנץ, ואפילו רצו ברשת ציוצים שכאילו משתמם הם בזמן אמת שאם בני גנץ יאשר, משהו דומה יצא. אבל לא היה שום עיסוק תקשורתי בשאלה הזאת, ובוודאי, ובוודאי שלא קרה מה שקרה אחרי חשיפת הקלטות באחר.
רגע, אבל אתה תסכים?
כן.
כן, בבקשה.
שבו במקום להתעסק בסיפור עצמו, מתעסקים פי חמישה או שישה במוסריות ההקלטה, שפתאום התחילה מאוד לעניין את העיתונות הישראלית.
מתעסקים, ופה אני רוצה לתת כמובן את האיפכא מסתברא, בין היתר, אולי קצת, בגלל שאני נוגעת בדבר. הפרסום שאני מביאה ביום ראשון באותה מהדורה של חדשות 12, אומר שיום לפני הפרסום שלך, לא יועצו של ראש הממשלה, לא עוזרו של ראש הממשלה, לא מקורבו של ראש הממשלה, אלא ראש הממשלה עצמו, שוחח עם אותו רב שדובב את ישראל בחר בטלפון, ואני מביאה קטע מהשיחה ביניהם. עכשיו, זה באמת קצת מוזר האירוע הזה כרגע, עמית, שאנחנו מדברים ברדיו על העבודה של שנינו בטלוויזיה, אבל נדמה לי שחשבנו שנינו ששווה לברר את האירוע, כי כן קרה משהו, ואני מודה שאותי הוא הפתיע, ואולי גם אותך, שכל כך הרבה אנשים... כעסו כי חשבו שפגעתי בך ובפרסום שלך. אז כן. אתה יכול להסביר לי מה לדעתך קרה פה?
תראי, קרו פה כמה דברים. קודם כל, ברמה הפשוטה, אני מסתייג מחשיפת מקורות, ומשתדל לא לעשות את זה לאחרים, או לא לעשות משהו שנראה כמו חשיפת מקורות. דבר שני...
לא, אבל פה אני חייבת במסגרת השיחה הזאת בינינו להפסיק אותך, כי... שוב, יכול להיות שאנחנו לא מסכימים, לא חייבים להסכים על כל דבר, כבר כמה שנים שאנחנו לא מסכימים על דברים, אבל עושים את זה בידידות. אני, לטעמי, כשהבאתי את הפרסום הזה, לא חשפתי מקור, לא ידעתי מקור, אין לי מושג מהמקור שלך, ואני לא רוצה לדעת מהמקור שלך. מבחינתי, הדבר המשמעותי היחיד היה שנתניהו משוחח עם הרב יום לפני פרסום הקלטת. אתה צודק במובן הזה שהעיסוק הוא במה שקרה לפני פרסום הקלטת, ולא בקלטת עצמה. אבל אני אשאל אותך את השאלה האחרת, עמית. אני רוצה להבין במהות, העובדה שראש הממשלה בחש בסיפור הזה יום לפני פרסום הקלטת, זה לא משהו שאתה כעיתונאי, כאזרח, כעמית, רוצה לדעת?
הטענה שלי היא טענה רוחבית, אין לי טענה אישית. כמו שאמרתי, אני לא חושב שזה לא סיפור. אם כי בחש באירוע של פרסום הקלטת ולא בהקלטה עצמה, כמו שחלקים עשויים היו להבין. אבל בוא נמריא שנייה מהסיטואציה הפשוטה הזאת. אני חושב שלא היה רבע עיסוק בתקשורת הישראלית שמתקרב לדבר הזה, לא היה מדובר במקרה הפוך, וכאמור, הייתה דוגמה. ב-72 שעות האחרונות, הסיבה שהתעסקו בשאלה, אגב, עוד לפני הסיפור שלך, האם רב יכול להקליט? שאף אחד לא עסק אף פעם בשאלה אחרת, האם, את יודעת, שהיו הקלטות שהיו מאוד מביכות לאנשי ימין. המטרה שלה הייתה פשוטה, להכר את הדיון בדברים שאמר ישראל בחר, שהוא היה בכיר היועצים של בני גנץ, האם האיש מתאים. והניסיון הזה, לאורך כל ה... בוא נגיד, 72 שעות האחרונות, להערכתי, לדעתי ולהבנתי, היה נגוע בהשקפה פוליטית, שאמר, אוי ואבוי, קרה כאן משהו, חייבים מהר מאוד להסיט את הדיון.
עכשיו, אז אני רוצה לעשות לך את זה קשה, עמית, אני רוצה לעשות לך את זה קשה. עולה בדעתך, ופה אני רוצה שתי... לא, וגם אני לא, אני רוצה שתי לעשות את זה אישי עליי. עולה בדעתך שאילו נחשפה קלטת שבה מישהו קרוב לביבי, אומר שביבי מסוכן, לא הייתי מפרסמת אילו הייתי יודעת שבני גץ מעורב בהפצת הקלטת הזאת שהוא דיבר יום קודם לכן עם בן שיחו של אותו יועץ?
אני חושב שזה היה מגיע אחרי שעות ארוכות וימים ארוכים של כותרות ראשיות בכל העיתונים ובכל האתרים שבהם היו מדברים על הסיפור עצמו, ולאחר מכן אולי כאיזשהו סיידקיק היה מגיע הדבר הזה. ולכן אני אומר שהטענה שלי הרחבה יותר היא טענה מערכתית. באופן עקרוני הניסיון לאורך ולרוחב התקשורת הישראלית להמעיט בסיפור עצמו, ואני חייב להגיד שזה לא הפעם הראשונה. אחרי שפורסמה עדות ניר חפץ לקח כמעט יממה עד שהחל העיסוק בטענות שבהם, לא כל את הטענות שנרחפת,
כשחשפת כמובן את תרגילי החקירה הבעייתיים מאוד שהופעלו נגד נרחפת, והשאלה האם זה השפיע על עדותו וכן הלאה, זה כבש את הכותרות לאורך רוב קמפיין הבחירות הקודם.
זה כבש את הכותרות רק אחרי יממה של עיסוק נרחב ברשתות החברתיות, ולאחר יממה של שתיקה כמעט מוחלטת בכלי התקשורת של המיינסטרים. ולכן אני חושב שאם אנחנו יוצאים מהתקשורת הזאת וחוזרים לשאלה ששאלת, האם הופתעתי מהממדים? התשובה היא שלא, כי בסופו של דבר אנשים הסתכלו 12 שעות לפני הבחירות, ואני חושב שהם פרשו את ההתרחשויות על המסך כהתרחשות פוליטית. זאת אומרת שכאשר הם רואים את אילנה דיין מול עמית סגל, הם בעצם רואים הד לוויכוח הפוליטי שצריך להיות מוכרע למחרת בבוקר. וזאת, אגב, זה לא טוב לך, זה לא טוב לי, לא טוב לתקשורת, אבל לאדונים נתניהו וגנץ זה כנראה די סייע.
אני רוצה להציע לך אפשרות אחרת.
בטח.
ואני אומרת את זה, אני אומרת את זה על רקע זה ש... לא יודע, נדמה לי שאתה לא חושד לא במניעי, לא באג'נדה שמניעה אותי לשדר את מה שאני משדרת, וגם לא בשיפוט של הממדים. זאת אומרת, אני מוכנה להסכים איתך שאולי סיפור כזה יותר חשוב, סיפור אחר פחות חשוב. אגב, אפשר גם לשאול את השאלה, האם באמת זה נורא חשוב לדעת מה ישראל בחר חושב על סיכויי התקיפה באיראן, ואפשר לשאול איך דובבו אותו, ואיך סובבו אותו, ואיך...
לא, לא דובבו אותו, אני הזנתי לכל הקלטת. זה מאוד חשוב, כיוון שהוא מדבר על הכישורים של קבלת ההחלטות של בני גנץ. בוודאי.
ואתה יכול לקבוע שזה יותר או פחות חשוב מהעובדה שראש הממשלה היה על הקו עם אותו רב שדיבר עם ישראל בחר יום לפני פרסום הקלטת? בוודאי אחרי הקלטה, אף אחד לא אמר אחרת. אף אחד לא אמר אחרת, תסכים איתי, נכון?
אני חושב שאם נתניהו היה שולח, או כל מישהו אחר, מישהו לחפרפרת, להקליט ולהפיל בפח, יועץ אסטרטגי של מישהו אחר, זה רבע ווטרגייט. אבל שוב, אני חושב שהסיבה שהדבר הזה תפס כאש בשדה קוצים, הייתה עובדה שזה נערך 12 שעות לפני פתיחת הקלפיות, בסיומו של קמפיין, איך אומרים, כל פעם שאתה מגיע לתחתית, ואתה חושב שהגעת למרתף, אתה שומע מלמטה נקישות.
אז זה יהיה מי שיגיד שמי שמביא קלטת 3 ימים לפני הבחירות, אולי לא צריך להתפלא כשמביאים פרסום על המעורבות של ראש הממשלה בהפצת הקלטת הזאת יום לפני הבחירות.
אבל... הטיעון שלי הוא לא, הטיעון שלי הוא לא אישי, הטיעון שלי הוא רוחבי, כמו שאמרתי.
עמית, אני רוצה להציע לך אפשרות אחרת, ותשתיק אותי אם אני טועה. הפרסום הזה נגע אצלך... לא, למה, למה? אני לגמרי, יכול להיות שאני טועה. אני חושבת שהפרסום הזה אולי נגע אצלך בעצב הכי רגיש. כי חשבת או אחרים חשבו בשמך שנחשף כאן שביבי דאג להעביר לך את הקלטת של בחר, ועוד פעם, אם לי יש משהו שחשוב להגיד, אין לי מושג מי יעביר לך, לא מעניין אותי מי יעביר לך, אני לא אמורה להתעסק במי יעביר לך. אבל אתה כועס כשחושבים או אומרים עליך שאתה שופר של ביבי נתניהו, נכון?
תראי, מי שאומר את זה, יש לו מטרה אחת, והמטרה היא לא לפגוע בי כעיתונאי, אלא לחסל את התופעה המסוכנת שבה נשמעות דעות אחרות בשידורים. אותם אנשים שתורכים באופן סלקטיבי לשכוח שאת הממשלה היחידה שהייתה לנתניהו ביד בשנה האחרונה, מי שחיסל בפרסום במו ידיו ביודעו את ההשלכות, זה אני, הממשלה של נתניהו עם אבי גבאי.
כשחשפת את העובדה שבנימין נתניהו הציע לאבי גבאי וטל רוסו כל מיני דברים תמורת הצטרפות שלהם לקואליציה שלו, ובזה בעצם השמדת את האפשרות שהקואליציה הזאת תקרה. אני חושבת שאתה כועס בצדק, עמית, כשאומרים עליך שאתה שופר של נתניהו, כי אתה אחד העיתונאים הכי מוכשרים שאני מכירה, אתה מעדיף סיפור טוב על כל עמדה פוליטית. קיוויתי שתגיד, גם אני חושב אותו דבר עלייך, וזה, אבל...
אני גם חושב אותו דבר עלייך.
הצלחתי בדייג, יותר ממה שמצליחים בצייד העריקים. העניין הוא שכן חשוב לך להשמיע כל מי ימין. אבל ספציפית,
אתה... זה בדיוק העניין. מה שמפריע להם, זה לא ביבי. מה שמפריע להם זה האידיאולוגיה, כיוון שעד שהגעתי לתקשורת הישראלית, למרבה הבושה, לא היה אדם אחד בכל המערכות המרכזיות שחושב שלהביא לכאן חבורת רוצחים ולתת להם שטחים ונשק זו טעות, וכשבגץ מאשר תומכי טרור זה סקנדל, וכשמערכת המשפט, ושמערכת המשפט לא ניצבת מעל הכנסת אלא לצידה, זה הסיפור.
אבל כשהאדם הזה, עמית, כשהאדם הזה, הנמר הוורוד הזה, כמו שכינית את עצמך פעם באוזני, עיתונאי ימני, דמות זואולוגית נדירה, זן ניחד או כמעט לא קיים, הנמר הוורוד הזה הופך להיות הפרשן הכי בכיר בחדשות הכי נצפות, עם ההשפעה הכי גדולה, עם מספר העוקבים הכי, אז הוא לא יכול, אז הוא לא יכול להמשיך להגיד שאין ביטוי לדבר הזה.
לא, אבל אני מחדד את הטיעון, אני לא אתבחין יותר ממה שאני מוכרח. אני שאלת האם על המתקפות עליי, כאילו אני משרת איזשהו פוליטיקאי אחד, אוקיי? אגב, המתקפות האלה הרבה יותר מצומצמות לאגף קטן מאוד בציבור הישראלי וגדול
נכון,
מאוד.
נכון, והן גם בעיניי קשקוש, גם בעיניי קשקוש,
אבל
אני חותרת למקום אחר, אני חותרת למקום אחר. אני לא, שאלתי שאלת בחיינות וזאת לא השאלה שהתכוונתי לשאול. אני אשאלת אותו דבר אחרת. מרגע שכבשת והבקעת ונסקת והצלחת, אתה לא חושב שיש לך אחריות באותה מידה שאתה מצייץ שמנדלבליט וניצן חטפו סטירת לחי?
אבל אני חושב שהם חטפו סטירה, אני לא אכתוב שהם
חטפו סטירה. זה בסדר, זכותך להגיד את זה, אבל השאלה אם אתה לא חייב גם להגיד, בסדר, אז למה אתה לא אומר למשל שאתה לא מאמין שתפרו לנתניהו תיקים, או שאתה מאמין שתפרו לו?
אמרתי את זה בשידור עשרות פעמים, אבל הנה הנקודה. כאשר אני אומר משהו שלא נוח, ואני חושב שגם את חווית את זה ממקומות אחרים, הרי את ישבת אחרי פרשת סרן רש, או אפילו את יודעת מה, אחרי התגובה של ראש הממשלה שכינה אותך אשת שמאל קיצונית, ואני בטוח שאמרת לעצמך, ואולי בשידורים, אבל אני זו שהלכתי לאלי ולשילו וביקשתי לדבר עם המתנחלים כבני אדם, ואני זו שהקפדתי כאן וכאן וכאן וכאן, ובטח יש לך תיק עבודות שלם בראש להראות גם את הצד השני, ואני זאת שלא מסכימה עם המתנחלים, אבל מקפידה להציג אותם כבני אדם.
זה אתה אמרת אגב שאני לא מסכימה עם המתנחלים, אבל כן, זאת אני זאת שאביא סיפור על עזרא נאווי, שמוסר סוחר קרקעות פלסטיני אל מותו אל הביטחון המסכן, וגם סיפור על גנדי שפגע מינית, זיכרונו לברכה, שפגע מינית בחיילות.
100%, וזה בדיוק הטענה שלי. אני חושב, למשל, אני אתן לך דוגמה מהטריה מהבוקר, טרם הלעלתי בארץ, כי ביטלתי את המנוי על העיתון, בגלל שחבל לי על הנייר.
זה כותרת. אוקיי, רק בגלל שחבל על הנייר.
רק על הנייר, אבל קראתי באינטרנט טור שמסביר שחגגתי במדגמים יותר מדי. עכשיו, אני רוצה להתחזה עם הזכיר היום. הטעות הגדולה בכלל שהיה לי בחודשים האחרונים הייתה להגיד שנתניהו כאמור עומד להתרסק בבחירות. למה עיתון הארץ לא חוגג על הטעות הזאת? את יודעת למה? כי היא לא משרתת את התזה שלו שנועדה לקעקע את הייצוג היחיד שיש לציבור גדול מאוד שסבור, יש לו עמדות יותר שמרניות בנושאים משפטיים ובנושאי דת ומדינה, ועמדות יותר ימניות בנושאים לאומיים. זה הסיפור המרכזי. ולכן הוא גם שכח, למשל, שבכל התקשורת הישראלית כולם חשבו שנתניהו מנצח, כולל עיתון הארץ עוד אתמול בבוקר בכותרת על כך שלנתניהו יש 60 מנדטים ואיך הוא בדיוק ירכיב ממשלה. זה הסיפור, ולמרות כל הביקורות וכל הכיתופים,
ולמרות העובדה שאתה כבר לא יחיד, אם כי אתה בולט יותר, ואתה כבר לא יחיד אם כי אתה בכיר יותר, ולדעתי ההבדל בינך ובין אחרים, וזאת הנקודה, שאתה אולי בניגוד לעיתונאים אחרים שמזוהים מהימין, אתה רוצה שיקשיבו לך גם בשמאל.
נכון.
ולדעתי בגלל זה אתה מתעצבן. אתה בניגוד לעיתונאים מזוהים פוליטיים, מזוהים פוליטית, אתה לא רוצה לאבד את הקשב של הצד השני.
חד משמעית, אבל אני לא מתעצבן, הניסוח הוא אחר. אני מאזינים לי ומקשיבים לי גם באגפים נרחבים של החברה הישראלית, וזאת בדיוק הסיבה שבגללה הניסיון שנעשה הוא להציג אותי כתואם ריקלין. זה הסיפור.
תגיד, אז מתי, ואתה לא תואם ריקלין, אז מתי תעבור לנוח?
מה הכוונה?
מתי תגיד לעצמך, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל אני לא צריך...
לא,
למשל, אני אשאל אותך, עמית, אם תגיע למסקנה שנתניהו מיצה את עצמו, תגיד את זה?
מה השאלה בכלל?
אמרת לי לפני שנה, אמרת לי לפני שנה, משפט, לא, תשמע משפט, מכל הדברים שאמרת לי ברעיון שעשינו בטלוויזיה, משפט אחד בלבד אני מחלצת כדי להניח את הפתחך. איזה מהם?
שאני לא רואה מצב שבו ראש ממשלה מכהן תחת כתב אישום.
לא חשבתי שתטעה. אמרת בדיוק את זה, אני לא רואה דרך בסוף שראש ממשלה יכהן תחת כתב אישום, התסריט הזה נראה לי בלתי סביר. בעוד 11 יום מתחיל המשפט, עמית, יש לך 10 ימים להגיד משהו בעניין.
לא, אני חושב שכששלב ההוכחות יתחיל, נדמה לי, את מומחית ממני במשפטים, מדובר על למעלה משנה, והפרשנות שלי בנושא הזה הייתה שמבחינה ציבורית נראה לי שהדבר הזה לא יתאפשר. ועל כן עמדה בבחירות האלה הכרעה די ברורה. והציבור העניק להכרעה פחות ברורה, ולכן הקרמה תוביל לכך שהאירוע הזה יתממש, כי בפנינו עומדות שתי אפשרויות, או ללכת לבחירות רביעיות, שבהן אני לא רואה שינוי דרמטי בתוצאה, זאת אומרת 62 מנדטים או 63 וביטול המשפט, או שנלך על מתווה הנשיא פלוס פלוס, ובתוך 10 חודשים, בסמוך בערך לתחילת האקשן האמיתי במשפט, אז יערך טקס חילופים במשרד ראש הממשלה, ובנימין נתניהו ילחץ את היד של בני גנץ, וילך ויוחלף.
עמית סגל, יש משהו, אנחנו לא נוהגים, נכון, לחשוף דיאלוג פרטי בינינו, וגם לא כל מה שנדברנו בינינו, לא לפני השידור המפורסם ההוא ולא אחריו, אבל דבר אחד אני כן מרשה לעצמי, לצטט את עצמי באוזניך, דברים שאבא שלי המנוח אמר לחבר שלו, אחרי שהתווכחו ויכוח לוהט, חבר שחלק עליו פוליטית, לא תצליח לגרום לי לא לאהוב אותך.
זה הדדי.
עמית סגל, תודה רבה.
תודה, להתראות.